כל חי תמיד איתי כוחה.
מתוך דברי רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי, שהיום עלו 40 שנה לפטירתו. כל ישראל, ממקור ומחצב אחד, נחצבו נשמותיהם. וכולם שווים לטובה ממקום הקדושה. לכן כל ישראל ערבים זה לזה, שיש להם שייכות וקרבה זה עם זה מצד מקורם ושורשם הקדוש. כל ישראל דבוקים ואדוקים זה עם זה בקשר אמיץ, וכל מה שעושה אחד מישראל מגיע לכללות ישראל.
והקדוש ברוך הוא נוטל יצר הרע מהם, ואז יהיו כל ישראל, כל ישראל צדיקים, יהיו כל ישראל צדיקים.
צדיקים, הקדוש ברוך הוא נוטל יצר הרע מהם, יהיו כל ישראל, כל ישראל צדיקים, יהיו כל ישראל צדיקים.
ויבוא יבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ונעשות רצון אביהם שבשמיים. יבוא למקרא ולמשנה
ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון ד' בשבט תשפ"ד, 14 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות 100 ימים למלחמה, 100 ימים לשמחת תורה ודובר צהל, לתיר לפרסום לצערנו הבוקר, כי אב סמל במילואים אנדורלם קבדה בן 21 מקריית גת, לוחם בגדוד ההנדסה 603, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, עוד בן לעדה האתיופית ששילם בחייו במערכה הזאת. בנוסף, בקרב שבו נפל קבדה נפצע קצין בגדוד ההנדסה 603 באורח קשה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. אתמול הותר לפרסום כי רס"ר במיל דן ויינדנבוים בן 24 מרעננה מחטיבת יפתח 11 נפל ביום שישי בקרב במרכז רצועת עזה. שני נופלים, בעצם נופל אחד הלילה ואתמול נופל ששמו הותר לפרסום בקרב שנמשך בימים אלה בעזה, 100 ימים ללחימה, והיום הזה לצערנו מנוצל לקמפיין, בעצם כמו מרבית 100 הימים האחרונים, אבל הפעם זה בעצימות גבוהה, קמפיין שהמלחמה בעצם מדשדשת ואנחנו לא מגיעים להישגים גדולים, ומה שלא יהיה צריך לעצור את המלחמה ולשחרר את החטופים עכשיו, 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 ובכל מחיר, בכל מחיר, בכל מחיר. וביום הזה גם שביתה של 100 שעות או משהו כזה, לא הבנתי בדיוק את המיזם, איך הוא עובד, אבל כן הבנתי שהתקשורת עם המטה של חלק ממשפחות החטופים, באמת מנסים לשכנע אותנו בכל דרך שצריך לשחרר את החטופים בכל מחיר. ולצערנו, קודם כל המשפחות מותר להגיד מה שהן רוצות ואפשר להבין אותם, האמת שאי אפשר להבין אותם, לא, אי אפשר להבין ושלא נבין לעולם, אבל מעבר למשפחות יש פה באמת קמפיין שמטרתו להחליש, ואגב שלא מועיל למסע ומתן אלא רק מחליש את ישראל במסע ומתן מול סינואר, שבדיוק מחכה להצהרות כאלה ולוויתור כזה ולהתקפלות, בלי הניצחון המרשים של הימים של השבועות הראשונים לא היה גם לא היה שחרור של הראשוני של החטופים, וגם הפעימה הבאה תקרה בעזרת השם אם צהל, אם סינואר יבין שאין לו ברירה ואין לו סיכוי ושיושבים לו על הצוואר, אבל כרגע הקריאה היא פשוט להפסיק ולהתקפל ובכל מחיר. הנה קול קצת אחר במאה הימים האחרונים, צבי כמור, והוא כותב הלילה, שלום שמי צבי כמור, אבא של איתן שחטוף בעזה, 100 ימים שיקירינו בשבי החמאס, 100 ימי מלחמה שטובי בנינו נלחמים באויב הערבי בעזה, בגבול לבנון וגם ביהודה ושומרון, 100 ימים שמאות אלפי משפחות לא ישנות בלילה מדאגה לבניהם הלוחמים, 100 ימים שעשרות אלפי משפחות מפונים גרות בבתי מלון, וזה בכלל לא סבבה. מה הכי חשוב בעת מלחמה? הביחד שלנו. הוא חשוב גם בשגרה, אבל דווקא בזמן שהאויב רוצה לפגוע בחיים, בחיוניות ובשמחה שלנו, אנחנו נראה לו שלמרות הכל, אנחנו חיים, אנחנו נושמים, אנחנו נותנים ידיים זה לזה, ועומדים חזק יחד. דווקא בזמן שהאויב רוצה לראות אותנו מיואשים, עצובים ובוכים, נהיה חזקים ופעילים מתמיד. מה הכי חשוב ביום המאה שחטופינו נמצאים עדיין שם? הכי חשוב שנראה לאויב שכאילו לא אכפת לנו מהחטופים. כך מעל פני השטח. לכן נימנע לחלוטין מהפגנות, מעצרות, מצעדות, משלטים, כי כל אלה רק מעלים את מחירם ומרחיקים את השבתם אלינו לשלום. ולכן, כותב צבי כמור, אבא של איתן החטוף בעזה, לכן אנחנו בפורום תקווה בחרנו להרים את החוסן והרוח הלאומית בקריאה לציבור ל-100 דקות של נתינה ושל חסד בניחום משפחות נופלים, בביקור פצועים, בסיוע למשפחות מפונים, ומתוך הכוח של הביחד והחשיבות של חיי הכלל, נעשה את כל המאמצים להשבת החטופים בחשאיות מרבית, כשכל הלחץ מופנה כלפי האויב. כך כותב צבי כמור, אבא של איתן, שחטוף בעזה כבר 100 ימים. והנה לשון המודעה של הפורום הזה שמביא רוח אחרת, הביא ב-100 הימים האחרונים של פורום התקווה, 100 דקות של מעשים טובים, היום יום ראשון ד' בשבט, פורום תקווה של משפחות החטופים מזמין אתכם לחזק את רוח העם ולהרבות בזכויות למען החטופים במגוון התנדבויות לבחירה, ביקור פצועים בבתי חולים, חיזוק משפחות נופלים, התנדבות במרכזי מפונים ועוד. הם לא מזכירים אולי את מה שמובן מאליו מבחינתם, את התפילה ביום הזה. ראיתי יוזמה יפה של 100 ספרי תהילים שכל קהילה תיקח על עצמה בארץ ובעולם, לומר ביחד, ועוד יוזמות ליום העגול הזה, 100 ימים. מתחבר לי לדברים שכותב מנחם כהן, עורך עיתון כפר חבד, חוזר אחורה ליוזמה לפני עשרות שנים, מנהיג, אחד המנהיגים המשפיעים של הפדרציה היהודית בצפון אמריקה, ביקש להיפגש עם הרבי מלובביץ', הייתה לו יוזמה מיוחדת, והוא ציפה שהרבי יצטרף להצעה המהפכנית, שבוודאי תעורר עדים גדולים בעולם היהודי. הם היו, אנחנו מדברים על השנים הקשות שאחרי השואה, והאורח התייצב בחדרו של הרבי מלובביץ' וביקש להציע שכל המשפחות היהודיות בעולם היהודי יציבו כיסא ריק ליד שולחן ליל הסדר כדי להנציח את זכרם של מיליוני היהודים, השם יקום דמם, שנספו בשואה. והרבי מלובביץ' אמר לו, הרעיון שלך מעניין, אבל במקום להשאיר את הכיסא ריק, אבא הוא נמלא אותו. נזמין יהודי שלא חוגג את ליל הסדר ונושיב גם אותו ליד שולחן החג. זאת תהיה מורשת חיה אמיתית וניצחון לעם היהודי. וכותב מנחם כהן בכפר חב"ד, בתשובת הזהב של הרבי מלובביץ', קיבלנו את המבט המאיר והמהפכני של הרבי לכל היוזמות של כיסאות ריקים ודומיהם, במקום ריקנות ואובדן, תוכן וחיים. רק ככה מנצחים את האויב. והוא חוזר אחורה, לא כל כך אחורה, לא לשנים של אחרי השואה, אלא לפני 16 שנה, בערב חג הפסח, אב שקול שאיבד את בנו במלחמת לבנון השנייה, נחת יחד עם, במדינה יחד עם בני משפחתו, ובכניסה לבית המלון, במקום שבה הוא הגיע, שאליו הוא הגיע, הוא נדהם לראות שלוחי חב"ד שהגישו לו פלייר ובו הזמנה לליל הסדר. אתה מוזמן, הם אמרו לו במאור פנים ובחיוך רחב, ואב השקול לא חייך. הוא היה נראה מכונס בעצמו, שתה כמה רגעים ואז הגיב, החלטתי השנה לא לערוך ליל סדר. להפתעת השלוחים הוא הסביר, לא רציתי לחוש בחסרונו של בני, ולכן החלטתי לנסוע לטורקיה, לברוח מהחג. אבל שלוחי חב"ד בטורקיה לא ויתרו לו כל כך מהר, הם גוללו בפניו את סיפור הכיסא הריק, מה שסיפרנו כרגע, ותשובתו החד משמעית של הרבי, והם אמרו, זה בדיוק מה ששונאי ישראל רוצים, שיהיה מקום ריק. עלינו למלא את המקום הריק, לא ליצור מקום ריק. אב השקול שתק, והפעם לא השיב, אלא הלך לדרכו, ובדקות שאחרי פתיחת ליל הסדר, שם בטורקיה, במלון, הוא הופיע באולם, יחד עם כל בני משפחתו, פניו המאושרות לאורך כל ליל הסדר, סיפרו את הסיפור כולו, סיפור של ניצחון יהודי, מול אלה שמבקשים להשמידנו, של המשכיות החיים, מול השכול והכאב שאופף אותנו, ושל האור האלוקי, מול החושך הנורא. ומסיים מנחם כהן בעיתון כפר חב"ד, יוזמת הכיסא הריק, והשביטות, 100 דקות של שביטה, מספרות יותר מכל סיפור של רקנות שלצערנו אופפת את החברה הישראלית. במקום להציע עוד סל חברתי לילד, במקום להוסיף עוד 100 דקות לפעילות ציבורית, במקום להקדיש פעולות של תוכן ושל ניצחון הרוח, אנחנו מקבלים שביתות מביכות, הצבת כיסאות ריקים, מייצגים בכיכרות, הפגנות מיותרות מחוץ לבתיהם של מקבלי ההחלטות. כל בן חמש למקרא מבין שכל הגימיקים האלה לא רק מחלישים את הרוח ולא רק פוגעים במורל, אלא פועלים את ההפך הגמור ומקשיחים את עמדות מחבלי החמאס. אלה גימיקים שמתכתבים עם לחץ תקשורתי מסוכן ושמטרתם ליצור כותרות ולגרום למאומה על חשבון העצבים של הישראלי הממוצע. נראה שאנשי הקמפיינים עושים הכל כולל הכל כדי להקשיח את עמדות החמאס. אבל אנחנו נבחר בדרך אחרת. טוב, עכשיו 7:21, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 26 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. האמת שהבוקר הזה, או השבת הזאת, היא שבת של נס גדול. היינו אמורים לפתוח את הבוקר, לפתוח את החדשות במוצאי שבת, באסון נורא, בפיגוע, מי יודע, אולי גם בחטיפה, אולי במסע ומתן עם מחבלים. כוחות צהל חיסלו בליל שבת שלושה מחבלים שניסו לחדור ליישוב הדורה בדרום הר חברון, ולבצע בו פיגוע רצחני גדול. השב"כ הודיע שמדובר במחבלים מוחמד ערפאת אבו חישה בן 16, אודי אבו חישה בן 16 ואיסמעיל אבו חישה בן 19, שלושה מאזור שסמוך לחברון, בלי מעצרים קודמים או רקע ביטחוני. על גופות השלושה נמצאו רובי M16, בקבוקי תבערה, סכינים וגרזן. התקרית החלה בערב שבת אחרי שהתקבלה התראה בגדר היישוב. חייל צהל במילואים מגדוד ההגנה המרחבית קפץ למרחב הגדר ההיקפית של אזור התעשייה שצמוד ליישוב, נורה על ידי המחבלים ונפצע, וכשהוא פצוע באורח בינוני הוא הצליח להקפיץ לגזרה כוחות גדולים. במהלך הסריקות לוחמי צהל במילואים חיסלו את שלושת המחבלים, וזהו, נס גדול היה שם בסייעת הדשמה ובזכות הערנות של אותו איש מילואים, חייל צהל, שגם שנפצע באירוע, אבל המחבלים רצו לרצוח ולטבוח ביישוב הזה שבאזור חברון. הם מנסים בכל הגזרות, בעזה, בצפון, ואסור להתקפל, אסור להיכנע. כאילו זה מובן מאליו, אבל לא. יש כאלה שבקמפיין של רוח אחרת, של ההפך, של הפסדנו, אנחנו מדשדשים, אז בואו נתקפל, נחזיר את החטופים בכל מחיר, ונגמור עם הסיפור הזה. איתן אורקיבי, הדוקטור איתן אורקיבי, כותב על היום הזה, יום המאה למלחמה. הוא מספר על סרט קטן, צנוע ופשוט, אבל מבריק מעין כמוהו, סרט יהודי שמתמקד בפניו של ילד קטן במשך 10 דקות, שבהם הוא צופה בהצגת תיאטרון בובות. הילד בן השלוש נבהל ונרגע, מתעצב וצוחק, משועמם ומרותק. אנחנו לא יודעים ממה בדיוק, אבל מקבלים הצצה לנפשו בשעה שהוא עצמו רוכב על רכבת הרים רגשית שבסופה הוא יתבגר ב10 דקות, ילד בן 3. יום המאה למלחמה הוא לא נקודת ציון שמחייבת הערכת מצב אסטרטגית ודיון על כיווני חשיבה ליום שאחרי. 100 זה מספר יפה ועגול, זה הכל. הטקסיות לכאורה מיותרת, אפשר לעבור הלאה, אבל לאורכן של דרכים ראשיות נהוג לפזר אבני דרך לסימון מרחקים, והמלחמה מסתמנת כמין דרך ארוכה שכזאת. ומכיוון שלא ידוע כמה רחוק היעד, לכל הפחות נזכיר לעצמנו מפעם לפעם כמה התרחקנו מנקודת ההתחלה. זה עוגן. והוא אומר כך, זאת אולי המלחמה המתועדת, המצולמת, החשופה ביותר שהייתה לנו, ועדיין הכל בלוט בארפילית קרב, בהסוואות מודיעיניות, במלחמה תודעתית, הכל בה נותר בלתי מפוענח. היא הגיחה ממעבי האדמה, ממעמקי הזיכרונות הרדופים שלנו, ממורדות קורותינו כעם. היא האירה חידות, טראומות, ציוטים, שלא פתרנו עד הסוף. אנחנו מסתכלים בעיני החטופים ששבו מרשת המנהרות המסתעפת שמתחת לפני הקרקע, כמי שעלו בחזרה מן השאול אחרי שפגשו בשטן עצמו? מה הם יודעים שאנחנו לא? מה הם מספרים לנו? לכאורה, ידענו כל מה שצריך לדעת על הקנאות הדתית של אויבינו, על ההסתה, על הטפה לשנאה, על אידיאולוגיה סדורה ושיטתית השואפת לחיסולנו. הלא קראנו את אמנת חמאס, אבל לא האמנו ולא יכולנו להאמין שתרבות השנאה הזאת רק מחכה להזדמנות להגשים את האבותיה החולניות בפולחן מבחיל ומזוויע כל כך של אלימות סדיסטית, של התענגות המונית מצמררת על סבל ודם וזעקות. עכשיו אנחנו יודעים. ולכאורה גם ידענו כל מה שצריך לדעת על קריסת הערכים במערב, על התרלול הפרוגרסיבי שהשליט בלבול מוסרי פרוע. לאגנו לתיאוריות שכבשו את מדעי החברה והרוח, וזלזלנו באג'נדות שהשתלטו על פסטיבלי הקולנוע והאומנות, אבל לא האמנו, לא רצינו להאמין, שהתרללת הזאת תגיע לידי כך שאנשי רוח, יוצרים, סטודנטים, אנשי תרבות, יהיו מסוגלים להתבונן בתמונות זוועה מהטבח, ואז לצאת ולהפגין נגד הקורבן. עכשיו אנחנו יודעים. ידענו שהמוסדות הבינלאומיים רקובים, שעולם הדיפלומטיה ספוג בסטנדרטים כפולים, שכל העולם נגדנו ושהצביעות חוגגת, וכי לא ראינו מי מנהל את קרקס זכויות האדם באום, את ההתרפסות בפני איראן, את ההפקרה של אוקראינה, אבל לא האמנו, לא רצינו להאמין, שגם מול פשע מובהק, צועק, ברור כל כך, התייצבו הטמטום והצביעות בהתגלמותם, הגולמית ביותר, באולם בית הדין בהג, למופע בזוי של התחת אלבון באינטליגנציה וחילול נפשע בימים אלה, מה שאנחנו רואים בהג של ההומניזם בעצמו. אני רוצה לפתוח פה סוגריים. היום הזה כולם מדברים על השבעה באוקטובר, אבל באמת צריך לציין את ה-11 ו-12 בינואר, כלומר את יום חמישי ושישי, את יום ימי הדיונים בהג בבית הדין הבינלאומי. אלה גם ימים היסטוריים, באמת בפרספקטיבה של שנים, שאנחנו גם לא יודעים מה תהיה ההשפעה שלהם, של הימים האלה, כי בשבעה באוקטובר, כן, למניינם, בשמחת תורה, אנשים חוו ברגע אחד התפקחות, התפקחות שיכול להיות שתיקח שנים, אנחנו לא יודעים לאיזה תהליכים זה יוביל, אבל ביום אחד, ביממה אחת, ראינו כמה האכזריות של האויב שלנו, כמה היא ברברית, כמה הם רוצים להרוג אותנו, כמה אין עם מי לדבר, כמה כולנו אחים ויהודים וכמה הסיפור היהודי, כל הדברים שאנחנו שומעים עליהם ולא שומעים עליהם גם במאה הימים האחרונים, אז זה קרה בשבעה באוקטובר למניינם, ב-11 ו-12 בינואר למניינם, אני בטוח שעוד אנשים ידברו על ההתפקחות, על מה שהם ראו בבית הדין בהג, כי אם בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, הם ראו את הברברים, את האלימות הרצחנית, אבל אמרו לעצמם, טוב, זה הטרוריסטים. אבל יש לנו על מי להישען, על העולם התרבותי, הנאור. אז קודם כל ראינו גם באמצע הדרך, את איך מתנהגים ומה חושבים ראשי האקדמיה, והמוסדות הנחשבים ביותר בארצות הברית. אבל אם זה לא הספיק, אז בא הדיון הזה בהג וראינו את בית הדין הבינלאומי, את האנשים עם הגלימות, עם הפאות הנוכריות, את האולם המפואר, את אנשי מערכת, את המשפט הבינלאומי, שוחרי הצדק, וראינו איך הם הופכים למעלילי דם ברמה הפרימיטיבית ביותר. אני זוכר עוד מילדות שקראתי את הסיפורים המפחידים, אגב, הם לא בטוח שמתאימים לילדים בגיל שאני קראתי, אבל אתם יודעים, הסיפורים על העלילות דם, ועל הגולם מפראג, ועל המהר"ל מפראג, ועל הילד הנוצרי שהיהודים משתמשים בדמו לאפות את המצות לפסח, וכל הזמן חשבתי שזה משהו באמת ברברי כזה של הגויים בכפר, שמעלילים עלילות מופרכות על היהודים. לא יכול להיות שאדם באמת שגוי נאור ומשכיל יעליל עלילות דם. זה משהו של הימים הפרימיטיביים ההם. אבל הנה, אנחנו רואים בימים אלה בהג, בבית הדין הבינלאומי, את הגויים הכי נאורים ואת אנשי הצדק והמשפט, והם מעלילים עלילות דם פרימיטיביות. על מי? על התינוקות שנטבחו שלנו. ואני בטוח שיש אנשים שרואים את זה, שהאמינו במערכות האלה, ומתפקחים עכשיו, גם באירוע ההיסטורי הזה. ואני חוזר לסיום המאמר של הדוקטור איתן נאורקיבי במלאת 100 ימים למלחמה. חשבנו שאנחנו יודעים משהו על החיילים שלנו, שהם פטריוטים, נועזים ואמיצים, אבל ידענו שגם בעולם וגם כשבארץ יש מי שעבדו קשה לשכנע שדווקא הם פושעי מלחמה, קלגסים, מתעללים, אבל לא ידענו, לא יכולנו לדעת עד כמה החיילים שלנו יחזירו לצהל את הסומק ללחיים, עד כמה לוחמי השדה שלנו עשויים מהחומר שממנו קורצו גיבורים, עד כמה הם נחושים לנצח, נכונים להקריב, מסורים עד כלות למשימה, עד כמה הם אגדות. מי ידע שכך יהיה? עכשיו אחרי 100 ימים אנחנו יודעים, וידענו, הוא מסיים, שיש לנו ארץ נהדרת, או לפחות הייתה, ידענו שפעם היינו יפים וצודקים, שוחרי טוב, אומרי אחווה ורעות, שרו לנו שהעם הזה המפולג כל השנה, כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה, אבל לא האמנו, לא יכולנו להאמין, שגם בדורנו נקום כך מאפר המריבות לחיבוק הקבוצתי הענק שכזה, ונעיר מרבצם את ההתנדבות, את רוח ההתנדבות, את החבילות לחיילים. חשבנו שהרוח הישראלית היא של דור המייסדים ודור ההורים כבר לא תקום, עכשיו אנחנו יודעים טוב יותר. ואורקבי לא מזכיר את העניין המרכזי, את הרוח הגדולה של האמונה, של החזרה למקורות, של התפילות, של הציציות, של כל מה שאנחנו רואים, את ההתגברות של האמת, הנקודה הפנימית ביותר שנמצאת בנשמה של כל יהודי, ולצערנו בנסיבות המצערות האלה ראינו אותה כל כך מתגברת במאה הימים האלה. הוא כותב, אחרי 100 ימים אנחנו יודעים, כמו אותו ילד בן 3, זוכרים מההתחלה שהתבגר בעשר דקות בסרט הקצר ההוא, אנחנו יודעים. אז תעזבו את המסכים לרגע ותתבוננו בפנים שלנו, כמה הם השתנו במאה הימים האחרונים, מטולטלים בין בעלה לרגיעה, בין עצב לצחוק, בין סקרנות לאסקפיזם, והכי חשוב, בין הדחקה לבין ידיעה, ותראו כמה התבגרנו כולנו במאה הימים.
התנערים מאפה, קומי כי כבר זרחה, כמה עוד אפשר לעבור ושוב את מתבוססת בדמייך, בדמייך ואומר ואיך תמנעי קולך כשאת מבכה על בנייך ובנותייך בעונה
בנאי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתך אמר
ביני לנדאו שר והלחין את נבואות הנחמה. עכשיו 7:41, הפסקת פרסומות. אחריה נמשיך לציין כאן 40 שנה לפטירתו של הבבא סאלי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 44 עכשיו בליל שבת קפצנו להגיד מזל טוב לחברים שחגגו בר מצווה לבן שלהם במלון רמדה בירושלים, משפחת גואטה, וכשמגיעים למלון בירושלים זוכים לפגוש לא רק שמחות אלא גם מפונים, ומצאנו את עצמנו באופן די ספונטני בהתכנסות במלות 40 שנה לפטירת הבבא סאלי שערכו במלון, במלון רמדה רנסנס, התושבים היקרים של סדרות, של קריית שמונה ושל שלומי, ודיברנו איתם. קודם כל, הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים כל השנים ביקשו מהבבא סאלי ברכות בחייו, ונדמה שאולי היום צריך לבקש ברכות גם מהמפונים שחיים ככה כבר 100 ימים במלונות מחוץ לבית, באמת גבורה של התמדה, של אתגר מתמשך, ועוד יש להם כוח להרים הילולה ולכבד את השבת ולשיר ולשמוח בתוך תקופת הנדודים הזאת. זה היה באמת מדהים לראות. ואפשר לדבר גם על מסלול החיים של הבבא סאלי שאולי לא כל כך ידוע או שלא זוכרים אותו, כי מדברים בעיקר באופן טבעי על הניסים ועל אהבת ישראל וכולי וכולי. אבל הבבא סאלי בגיל 18 התייתם מאביו, ואז נקשר לאח של אבא שלו, לדוד שלו, אבל אחרי 4 שנים הדוד הזה נרצח. אשתו הראשונה של הבבא סאלי נפטרה בלידתה, וגם הבת לא שרדה. הבבא סאלי התחתן שוב, והזוג חיכה לילדים 10 שנים. שנים אחר כך אחיו הקטן נהרג בתאונת דרכים. האסונות הרבים האלה הפכו אותו ליותר מאמין, יותר רגיש לאסונות של אחרים, למבין גדול בכאב של הזולת. הוא ידע לבכות ולהצטער עם כל אני וכל מסכן שבא אליו, ולהבין שהכל זה חלק מהצער של עם ישראל, מצער השכינה. והנה משפט אחד שלו שאפשר ללמוד ביום הזה, יום פטירתו, יום ההילולה של הבבא סאלי. אנחנו לא מבינים בקבלה ובעולמות העליונים, או אני לפחות לא מבין, אולי אתם כן, אבל יש משפט שקל להבין על החיבור העמוק בין הנשמות שלנו, ומשהו שאולי אנחנו מרגישים כולנו כמעט פיזית בימים האלה. וכך אמר הבבא סאלי: כל ישראל ממקור ומחצב אחד נחצבו נשמותיהם, וכולם שווים לטובה ממקום הקדושה, לכן כל ישראל ערבים זה לזה, שיש להם שייכות וקרבה זה עם זה מצד מקורם ושורשם הקדוש, כל ישראל דבוקים ואדוקים זה עם זה בקשר אמיץ, וכל מה שעושה אחד מישראל מגיע לכללות ישראל. אז היום 40 שנה לפטירתו של הבבא סאלי, שנזכה שאת ההילולה הבאה, קודם כל שנזכה אלה בעזרת השם לתחיית המתים, אבל גם אם לא, את ההילולה הבאה יחגגו לא במלונות אלא בקריית שמונה ובשלומי ובסדרות, בשמחה ובביטחון. ואם אנחנו כבר במבט של 100 ימים, בואו נלך, ושל 40 שנה, כן, לבבא סאלי, בואו נלך אפילו, נפתח את הפריים, לא ל-100 ימים ולא ל-40 שנה, אלא לאלפי שנים, ולנבואה של יחזקאל הנביא שקראנו השבת, נבואת הנחמה שלו, והוא אומר כך: כה אמר השם אלוקים, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב, וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטעו חרמים וישבו לבטח. הרבה מהנבואות האלה, מנבואות הנחמה, התקיים, והרבה עוד יתקיים, בעזרת השם, במהרה בימינו. והנה מי שהבין וחי וחינך לאור התודעה הזאת של נבואת הנביאים, וזה הרב קוק, והשיר הקבוע של יום ראשון בבוקר, של מוצאי שבת, וגם ובפרט ביום הזה, 100 ימים למלחמה, 100 ימים לשמחת תורה, ישמח ליבי, של הרב קוק.
ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי, וירום וניסה מצבי, לעת יקיץ אריה ולוי, ולוי אבי לי אבי את אליהו הנביא, אלוהי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא.
וניחומים ימלו כליותיי, וססון ידע שאין עצמותיי, ומציון תבונה תנחומותיי, כי יפך לשחר ערבי. ואלוהי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא. ואלוהי אבי, לי אבי, את אליהו
שח אצל האור, ומארץ מפליה להרמור, ולמרום הרים עם מנקבור, ומבשר טוב יניס כל הצבי, כל הצבי. ואלוהי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא.
ובניין פוצים, בעברים
פוצים,
יעסקו יחד לעדרים, וירון בראש הרים, ללקט
כל הגזרים.
ישוב ופרח וחי לבבי. אנחנו חותמים עם השיר הזה כמדי שבוע את התעוררות ליום ראשון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כן, ידידיה מאיר. נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.